שיעור הט"ו בספר המצוות לרמב״ם. הנושא של המצווה הראשונה מתוך ספר המצוות בשיעור היומי, אנחנו מדברים על כך שאסור לעשות מבנה שאנשים יתקבצו סביב המבנה ואפילו לעבוד שם את הקדוש ברוך הוא ליד המבנה הזה, כי זה דבר שדומה למעשה הגויים. נראית לשונו של הרמב״ם. המצווה י"א, אז הרע שעוזרנו מלעשות מצבה, מצבה הכוונה מבנה, שיתקבצו אליה ויכבדוה. החידוש הוא אפילו נעשית לעבוד עליה את השם. גם זה אסור. כל זה כדי שלא נתדמה בעבודתו יתעלה לעובדי עבודה זרה. שלא יהיה השוואה בין עבודת השם לעבודת אלילים חלילה. לפי שכך היו עושים, בונים מציבות ושמים את הנאבדים עליהם. הם היו שמים את האליל, את הפסל על המבנה וכולם היו מתקבצים סביבו. והוא אמרו יתעלה בעזרה, על כך איפה התורה מזהירה אותנו לא לעשות את זה, כתוב בפסוק, ולא תקים לך מצבה אשר שונא השם אלוקיך. והעובר עליו זה חייב מלכות. המצווה הבאה זה שגם כן משהו שדומה למשהו שהיו עושים אלילים, לא להשתחוות על אבנים. המקום היחיד שמותר להשתחוות על אבנים זה רק בבית המקדש. בכל מקום אחר שמשתחווים להשם צריך שזה יהיה בהפסקה של איזהו בגד או משהו, לא להשתחוות על אבן ממש, אפילו לשם השם חוץ מהשם בבית המקדש. נראה את הלשון של הרמב״ם. המצווה י' ב', העזרה שעוזרנו מלעשות אבנים מוכנות להשתחוות עליהן, אפילו אותה השתחוויה היא לשם יתעלה, וגם זאת מה הסיבה שאסור, כדי שלא להידמות לעובדי פסילים. לפי שכך היו עושים אבנים מצוירות מעשה אומן, הם היו עושים אבנים יפות עם ציורים יפים לפני הפסילים, ועליהם היו משתחווים לאותו הפסל. אז בגלל זה אסור לנו לעשות את זה, אפילו שזה לשם שמיים. אומר הרמב״ם, אמר יתעלה, איפה הפסוק אוסר עלינו את זה? כתוב, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. פירוש המילה משכית זה אבן מצוירת. והעובר עליו זה חייב מלכות. ולשון ספרה, עכשיו מוסיף הרמב״ם מה שאמרנו קודם, שרק בבית המקדש מותר. מאיפה לומדים את זה? זה מצטט שבספרה כתוב, לא תיתנו בארצכם. וזה הוא מדייק, בארצכם אין אתם משתחווים על האבנים. כשזה נמצא במקום חוץ מבית המקדש בארץ שלכם, אסור. אבל משתחווים אתם על האבנים בבית המקדש, כפי שככה בפועל היו משתחווים, עומדים צפופים, משתחווים על ה... כבר נתבהרו דיני מצווה זו בגמרא מגילה. המצווה הבאה זה גם כן עוד דוגמה לדבר שאסור לעשות אפילו לשם שמיים, אבל זה דומה למה שהיו עושים אומות העולם, לא לטעת עצים בבית המקדש ליד המזבח, אפילו שרוצים בשביל זה ליפות את המקום, גם אסור. המצווה י"ג, לעזרה שעוזרנו מלנטוע אילונות במקדש או אצל המזבח, לנוילו וליופי, אפילו שרוצים ומתכוונים ליפות את המקום. אפילו נתכוון בכך לעבודת השם. כיוון שכך היו מכבדים גם לעבודה זרה, שהיו נוטעים לה עצים יפים, עצים נעים, יפים למראה בבתי עבודתם. אז בגלל שזה דומה למה שהם עושים בבתי עירתם, לכן אסור לעשות את זה בבית המקדש. אמר יתעלה, איפה התורה אוסרת עלינו את הדבר הזה? כתוב בפסוק, לא תיתה לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. העובר עליו זה מי שנוטע עץ בבית המקדש חייב מלכות. וכבר נתבהרו דיני מצווה זו בגמרא תמיד. אומרת הגמרא, מביא הרמב"ם מתוך הגמרא, ושם נתבהר שהנטייה בכל המקדש אסורה, לא רק ליד המזבח, אלא בכל המקדש, וכפי שידוע, שאסור בכלל לעשות עץ בולט בכל בית המקדש, בגלל העניין הזה. מצווה הבאה באה לומר שאם אנחנו רואים עבודה זרה אצלנו בארץ ישראל, אנחנו חייבים לעקור את זה בכל צורה שהיא, שלא יישאר ממנה שום זכר. אומר הרמב״ם, המצווה קוף פהי, הציווי שנצטוונו להשמיד כל עבודה זרה ובתיה בכל מיני השמדה והשחתה, לא משנה באיזה צורה, לשבר, לשרוף, להרוס ולכרות, כל מין ממה שראוי לו, תלוי איזה סוג עבודה זרה זה, העיקר לעקור את זה באופן מלא. כלומר, במה שיהיה יותר גמור ומהיר בשמדתו, איך שאתה יכול להשמיד אותו בצורה יותר מהירה, העיקר שזה יושמד. כפי שהכוונה היא, מה הסיבה שהתורה מצווה אלינו את העניין הזה, שלא נשאיר לזכר. והוא אמרו יתעלה, איפה התורה כותבת את האיסור הזה, את המצווה הזו, כתוב הרבה תאבדון את כל המקומות. ועוד אמר, כי אם כה תעשו להם, מזבחותיהם תיתוצו. כתוב במפורש שצריך לנטוץ את כל המזבחות של האלילים. ואמר עוד, כתוב בעוד ביטוי, וניטצתם את מזבחותם. עכשיו הביא הרמב״ם הוכחה מהגמרא שיש כזו מצווה. זאת אומרת הרמב״ם ככה, בדרך אגב שנזכרה בגמרא סנהדרין מצוות עשה עבודה זרה, בגמרא במסכת סנהדרין באחד האופני לימוד מביאים פסוק ומנסים להבין על איזה מקרה הפסוק מדבר. הגמרא אומרת שבפסוק הזה ביטוי אחד בפסוק משמעותו מצוות עשה, ביטוי אחר בפסוק משמעותו מצוות לא תעשה. אומרת הגמרא, על איזה נושא מדובר? אחת האפשרויות שמה שהפסוק מדבר על עבודה זרה. שואלת הגמרא, אמרו בתמיה, שואלת הגמרא, בעבודה זרה מהי מצוות עשה איקה? איזה מצוות עשה יש בעבודה זרה? בעבודה זרה יש הרי כידוע מצוות לא תעשה. תרגם הרב חיזדה, אמר שמה בגמרא הרב חיזדה, יש מצוות עשה בעבודה זרה, מהי? וניתצלם, שצריך לנטוץ את האלילים, זה מצוות עשה. אז הנה מביא העם המוכחה מהגמרא שזה מצוות עשה. לשון ספרי, מה כתוב בספרי? מניין אתה אומר שאם קיצץ השירה והחליף אפילו 10 פעמים שחייב לקצצה? זאת אומרת, אם אדם קיצץ את עץ השירה ועוד הפעם צמח קטע חדש והחליפו ועשו עץ השירה חדש ויש עוד הפעם עץ השירה, לא קיימתי את המצווה ובזה נסתיים. תלמוד לומר הבא תאבדון, זאת אומרת המצווה הזו היא מצווה תמידית, לא להשאיר אף פעם זכר לעבודה זרה. שם אמרו, פה יש איזה תנאי מסוים במצווה, כתוב ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. מה זה המקום ההוא? ארץ ישראל. אז אומרים על זה בספרי, בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהם, ואין אתה מצווה לרדוף אחריהם בחוץ לארץ. מצווה הבאה זה שאסור לבן אדם שיתווסף לו ברכושו, בממונו, משהו שהמקור שלו בא מעבודה זרה. שום זכר מעבודה זרה אסור שיהיה קשור לבית שלנו, לרכוש שלנו וכדומה. המצווה החפי, ההזרה שהוזרנו, שלא להוסיף כלום משל עבודה זרה על ממוננו, אלא נתרחק ממנה ומבתיה ומכל המתייחס אליה, שלא יהיה לנו שום טובת הנאה כלשהי מעבודה זרה. והוא אמר, הוא יתעלה, זה מה שכתוב בפסוק, ולא תביא תועבה אל ביתך. אל ביתך זה מובן כללי לרכושך. והנהנה מאיזה דבר ממנה לוקה. אם מישהו נהנה מעבודה זרה באיזושהי צורה, הוא מקבל מלכות. או בסוף מכות ביירו, הגמרא במסכת מכות מבארת שהמבשל בעצי אשירה, אם היה עץ שעבדו אותה לעבודה זרה או לנוי של עבודה זרה שקוראים לזה אשירה, אדם לקח את העצים והכניס את זה לתנור כדי לבשל עם זה את הלחם למשל, לאפות עם זה לחם או לבשל סיר עם העצים הללו, לוקה שתיים, יש לו שתי פעמים מלכות, כי התורה חוזרת על האיסור הזה פעמיים, אחת משום ולא תביא תועבה אל ביתך, ואחת משום ולא ידבק בידך מהומה. ואבן זאת, תבין, זה אותו עזרה, אותו מצוות לא תעשה, אבל מכיוון שהתורה חוזרת על זה פעמיים, המטרה היא ללקוט עליה פעמיים. וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק ג' מעבודה זרה. על דרך זה גם המצווה הבאה, שאסור ליהנות מדבר שקשור לעבודה זרה, מתכשיטים של עבודה זרה, כפי שהרמב"ם אומר בלשונו. המצווה החב ב', העזרה שהוזרנו מליהנות בתכשיטים שקשטו בהם עבודה זרה. והוא אמר, רואיתה, לאיפה זה כתוב בפסוק, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. זאת אומרת, הכסף וזהב שמקשטים את העבודה זרה, אל תחמוד אותם, אל תרצה את זה. הוא בספרה ביארו שציפויי נאבד אסורים. אם יש לך את האליל שציפו אותו בכסף, אז הציפוי גם כן אסור. והסמיכו את זה לאומרו יתעלה, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. המקור הוא מהפסוק שכרגע הבנו. העובר עליו זה חייב מלכות, וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק ג' מעבודה זרה. המצווה הבאה, מצווה ממחת, שאסור לנו להשאיר את הגויים שמאמינים בעבודה זרה, אותם שבע אומות שהיו בארץ ישראל כשנכנסו לארץ ישראל, לא ליצור איתם שום קשר, לא לכרות איתם ברית, ולא להשאיר אותם במצבה. מצווה ממחת, אומר הרמב"ם, העזרה שהוזרנו מלכרות ברית עם הכופרים, ומלהניח בכפירתם, ומלהניחם בכפירתם. אם לכרות להם ברית ונשאיר אותם במצב שלהם הכפרני, זה אסור. כלומר, על מי מדובר כאן? שבע עממים. השבע אומות שהיו בארץ ישראל כשנכנסו אליה. והוא אמר, הוא יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, לא תכרות להם ברית. וכבר ביארנו במצוות עשה, במצווה קופי זין, שמלחמת שבעה עממים וכל מה שנאמר בהם ראוי למנותו, ואין דינוי כמצוות שאינו נהגות לדורות. רמב"ם שם מסביר שלמרות שיש מצוות שהן זמניות כמו למשל מצוות שהיו נוהגים ללוויים בעבודתם בזמן שהם היו במשכן, אז כתוב שם שיש להם טווח גיל מ-30 ועד 50, זה מצווה שלא נמנית בספר המצוות, כי זה מצווה שהייתה נוהגת רק לזמן מסוים. אבל המצווה הזו לכרות את להחריט את שבע האומות, זה מצווה תמידית. כל פעם באופן תיאורטי שנמצא אחד מהשבע האומות, חוזר עלינו המצווה הזו. זה מצווה שהיא קיימת לדורות. זה שאנחנו כרגע לא יכולים לקיים אותם, כי אנחנו לא רואים אותם, לא יודעים מי זה. אין לנו תגוי מולנו. אבל המצווה כמצווה קיימת כל הזמן. אילו יצויה ויהיה לך את הגוי, המצווה קיימת. המצווה הבאה עדיין ממשיכה לעניין של עבודה זרה, שאסור, לא רק שאסור ליהנות מעבודה זרה, אסור לרחם על עבודה זרה, אסור לשבח אותם וכדומה. המצווה המשלימה 50, הזרה, זה מצוות לא תעשה, שעוזרנו מלחמול על עובדי עבודה זרה ומלשבח שום דבר מכל מה שמיוחד להם. אסור לשבח ולהגיד איזה יופי, איזה דבר יפה, נפלא וכן הלאה. והוא אמר, או יתעלה, זה מה שנאמר, ולא תחנם. מה הכוונה ולא תחנם? ובא בקבלה, מקובל אצל חכמי ישראל, כפי שאומרת הגמרא, לא תיתן להם חן. אסור להגיד שגוי פלוני, עבודה זרה פלונית, מוצא חן בעיניי, יש לו איזה יופי מסוים. אפילו אדם מעובדי עבודה זרה שצורתו נאה, אסור לנו לומר, זה נאה בצורתו, או זה יפה פנים. לא רק שאסור לנו להגיד איזה עבודה זרה יפה, אסור לנו גם להגיד על בן אדם עובד עבודה זרה, איזה אדם יפה. כמו שנתבהר בגמרא דילן, כמו שכתוב אצלנו בגמרא, הגמרא שלנו הכוונה בתלמוד הבבלי, בסיום הדברים אומר הרמב״ם, בגמרא עבודה זרה ירושלמי אמרו, לא תיתן להם חן בלא תעשה. שם כתוב במפורש, הרמב״ם מביא את זה כהוכחה, שזה מצוות לא תעשה. מצווה הבאה, שאסור שהגויים, שעובדי עבודה זרה, יהיו ויגורו איתנו בארץ ישראל. מצווה נון א', העזרה שעוזרנו, שלא ידורו עובדי עבודה זרה בארצנו, מעשי בה, כדי שלא נלמד כפירתם. כי אם הם יגורו בינינו, אז אנחנו יכולים חלילה ללמוד מהנהגה שלהם. והוא אמר רואית על איזה מה שנאמר, לא ישבו בארצך, פן יחתיו אותך לי. אם הם ישבו פה, אתה יכול חלילה להיגרר אחר מעשיהם. אפילו רצה הגוי לעבור במושבותינו, אין זה מותר לנו. אסור לנו להשאיר אותם אפילו לעבור פה ולהיות פה זמן מה. עד שיקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, ואז יהיה מותר לו לדור. מתי נאפשר לו לגור בינינו, שיקבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, אפילו אם הוא יישאר גוי. וזהו הנקרא גר תושב. יש גר צדק. גר צדק זה יהודי לכל דבר, נהיה. גר תושב מה הכוונה? הכוונה בזה שהוא גר לעניין שמותר לו לדור בארץ בלבד. הוא נהיה גר רק יחסית לתושב שהוא יכול לגור איתנו. כך אמרו, כתוב בגמרא, איזה הוא גר תושב? זה שקיבל עליו שלו לעבוד עבודה זרה. דברי רבי יהודה. אבל עובד עבודה זרה, אם הוא ממשיך לעבוד עבודה זרה, על ידור אסור לגור בינינו, ואין מוכרים לו קרקעות, ולא מזכירים, שום צורת מגורים אסור לאפשר לו בינינו. ובמפורש בא לנו הביאור, הגמרא אומרת באופן ברור, לא תיתן להם חנייה בקרקע, שלא לתת להם לחנות אצלנו. וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסנדרין, הגמרא במסכת סנדרין מסבירה את זה, ובעבודה זרה. עכשיו יש לנו כמה מצוות, עד סוף השיעור היומי, המצוות האחרונות, שהתוכן, הצד השווה בהם, שאסור לנו לעשות דברים שהגויים עושים אותם. דיין אסור לנו, יש מצווה אסור לנו ללבוש כמוהם, או ללכת לכל מיני מקומות שהם רגילים ללכת. אחר כך יש אסור לנו לעשות כל מיני נחש, או כל מיני הימורים כמו הגויים, או כל מיני פעולות, שהרמב״ם קורא לזה בהמשך, לקסום קסמים, ולא תעוננו, כפי שנראה במפורט, הוא יפרט כל דבר ודבר במצוות, בארבע המצוות האחרונות שנשאר לנו. המצווה המשלימה 30. העזרה שעוזרנו מללכת אחרי הכופרים ומלהתנהג כמנהגם. ואפילו במלבושם וכינוסיהם באולמיהם. אסור ללכת בלבושים שהם הולכים, אסור להתכנס במקומות שהם רגילים להתכנס. והוא אמר רומא זה שנאמר בפסוק, ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם. וכבר נכפה לב זה, התורה כופלת האיסור הזה פעם נוספת, באומרו ובחוקותיהם לא תלכו. הוא בא הפירוש, מה בספרה מסבירים את הפסוק הזה? לא אמרתי אלא בחוקים החקוקים להם ולאבותיהם. דברים שהם רגילים כחוק בהנהגה שלהם, זה דבר שעשו. לשון ספרה, מצטט הרמב״ם מהספרה ואומר פירוט יותר על העניין הזה, ובחוקותיהם לא תלאיכו, מה הכוונה? שלא תהלכו בנימוסות שלהם, אל תלכו בנימוסים שלהם, בדברים שהם רגילים, בדברים החקוקים להם, כגון תרטיות, תרטיות זה מקום, מקומות משחק, וקרקסיות, מקום שהם עושים קרקס חיות, וההסתתריות, זה מקומות שיש שם מפגש לדבר ולהטיף בענייני דת. אילו הם מיני מסיבות שהיו מתכנסים בהם לעבודת האלילים, כל זה נקרא בחוקותיהם לא תלאיכו, זה אופן אחד. רבי מאיר אומר, שמה הכוונה הוא בחוקותיהם לא תלאיכו? אילו דרכי האמורי שמנו חכמים. זה רשימת דברים שחכמים אומרים שאסור ללכת ולעשות, כי הם היו רגילים האמורים לעשות את זה. רבי יהודה בן בתירא אומר, הוא מביא דוגמה אחרת, שלא תנחור ולא תגדל ציצית ושלא תספר קומי. זה שלוש אופנים בתספורת שאסור לעשות באופן שהוא דומה למה שהגויים רגילים לעשות. זה או שאדם עושה תספורת באמצע הראש שלו כמו איזה חור בראש, או שאדם מגדל בלורית, או שאדם מספר, מגלח רק את השערות מקדימה. אלו שלושה צורות שהם דומים למה שהגויים עושים. ועושה דבר מכל אלו חייב מלכות. מי שעושה מה שהגויים עושים באחד מהדברים הללו, הוא עבר על הציווי בחוקותיהם לא תלאיכו, חייב מלכות. ונכפל עליו בעניין זה בלשון אחר, התורה כופלת על האיסור הזה בביטוי נוסף, והוא אמרו מה שנאמר ישמר לך פן תינקש אחריהם. זה אותו משמעות, שלא תלך ותיגרר אחר מעשיהם. לשון ספרי, הספרי אומר ככה, ישמר בלא תעשה, פן בלא תעשה. התורה אומרת ישמר, התורה מתכוונת לאסור עלינו. פן זה עוד ביטוי, תינקש אחריהם. מה הכוונה במילה תינקש? שמה תדמה להם ותעשה כמעשיהם ויהיו לך למוקש. אם אתה תעשה מה שהם עושים, זה יהיה כמו מוקש שיפיל אותך. שלא תאמר, הועיל והם יוצאים בארגמן, אני אצא בארגמן. הם הולכים עם איזה בגד מסוים יפה, אני גם אעשה כמוהם. הועיל והם יוצאים בתלוסים, אף אני אצא בתלוסים. מה זה תלוסים? אומר הרמב״ם, וזה מין ממני תכשיטי הצבא. זה לא משנה מה, אם זה בגד או לבוש או משהו שהוא מייצג את הגויים, אסור ללכת עם זה. וידוע לך לשון ספרי הנבואה, מה שכתוב בנבואה, מה הנביא צפניה אומר, שהוא מדבר שם על עונש שיהיה לכל אלה שהולכים במנהגי הגויים, אז ברשימת הדברים הוא מביא עובדי עבודה זרה, בין הדברים הוא אומר, ועל כל הלובשים מלבוש נוכרי. עצם הדבר לובשים מלבוש נוכרי, זה גם דבר שאסור. כל זה לשם הרחקה מהם, וגינוי לכל מנהגיהם, אפילו במלבוש, לא רוצים אפילו בלבוש להיות דומים להם, וכבר נתברו דיני מצווה זו בפרק ו' משבת וגם בתוספת השבת. המצווה הבאה, מצווה למד ג', ההזרה שהוזרנו מלנחש. מה זה לנחש? הרמב"ם מפרט בצורה ברורה שאדם לא יאמר שאני לא עושה דבר פלוני כי ראיתי איזה מאורע מסוים, אני מבין מזה שאני אסור לי לעשות, והמאורע שהוא ראה לא קשור בכלל לדבר שהוא הולך לעשות, סתם הוא מנסה לחבר דברים שלא קשורים, זה נקרא אימור כזה. כגון, לדוגמה, נראה את הלשון של הרמב״ם, זה שאומרים ההמון, כיוון שחזרתי מן הדרך, לא אצליח במעשה. למשל, יצאתי לדרך ולא יודע מה קרה, משהו, הודיעו לי שיש שביתה או מה, ואני לא יכול לנסוע היום. חזרתי הביתה, זה סימן שמה שאני אעשה היום לא יצליח. זה דבר שאסור לומר ואסור לבנות לפי זה מעשים. או למשל, הדבר הראשון שראיתי היום הוא דבר פלוני, ודאי ארוויח היום דבר. הלכתי בבוקר, ראיתי משהו מסוים, סימן שזה יעזור להם. ואופן זה נפוץ מאוד אצל המוני העמים השכלים. אצל העמים השכלים זה נפוץ שככה בונים את החיים וזה אסור. וכל העושה מעשה על פי הניחוש. הרמב"ם אומר, קודם כל אסור בכלל להמר. אם אדם גם יעשה פעולה כתוצאה מהאימור הזה, לוקה. זאת אומרת, אם הוא לא עשה מעשה, לא סתם הוא אמר, אז אסור. אבל אם הוא גם החליט לעשות פעולות מסוימות כתוצאה ממאורע, אז הוא קבל מלכות, לפי שאמר יתעלה, כי כתוב לו ימצא בך וגומר מעונן ומנחש. מנחש הכוונה מה שהרמב״ם כרגע פירט מה זה. וכבר כפל ציווי זה ואמר, התורה כופלת ואומרת את זה עוד הפעם, לא תנחשו. לשון ספרי, בספרי מביאים דוגמה מה זה נקרא לנחש שזה אסור. מנחש כגון האומר, נפלה פיתי מפי, הכנסתי את הלחם לפה, פתאום נפל לי הביס מהפה, נפלה מקלי מידי, החזקתי את המקל והמקל נפל לי, אז זה סימן שיהיה כך וכך. או עבר נחש מימיני ושועל משמאלי, אז זה סימן כך וכך. זה דברים שאבלים שאסור לעשות. הוא בספרה, לא, הרמה מצטט בספרה מה שכתוב, לא תנחשו, מביא גם דוגמה דומה, כגון אלו המנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים, כל כך יוצא בהם, לא משנה כל דוגמה כזו. וכבר נדברו גם דיני מצווה זו, בפרק ז' משבת, או בתוספת שבת, יש בזה פרטים, לא ניכנס לזה כרגע, רק נביא דוגמה מה שיש למשל על אליעזר עבד אברהם, שהוא רצה לבדוק על הנערה, הוא אמר אם היא תציע את המים, אז וכן הלאה, אם זה דומה לנחש או לא, יש על זה עריכות בעניין הזה, רק מילה אחת כתוב שהוא לא נתן דוגמה של דבר שלא קשור, להפך, הוא נתן דוגמה של דבר שהוא רצה למדוד את המידת חסד שלה, והוא אמר אם היא תציע, פירושו של דבר שיש את חסד, פירושו של דבר שהיא מתאימה לאברהם, זה לא שהוא מצא דבר שלא קשור. פסוק לפסוקך וכדומה, אז זה לא דומה לעניין הזה של הנחש. שם אתה רוצה לראות דבר שהוא קשור לעניין, אתה רוצה לשמוע משהו שהוא קשור לעניין. פה זה לא קשור, בגלל שנפל פתחה מפי, אז מה זה קשור לכך שיקרה משהו ככה או לא ככה. המצווה הבאה זה משהו דומה לכך, רק קודם דיברנו לגבי נחש, פה מדובר לגבי שאסור לא, כמו שהביא את העניין, שאסור לעשות קסמים מסוימים, לשער, וכאן הרמב״ם גם יתאר לנו מה הכוונה בצורה מעניינת. מה שנקרא אצלנו אינטואיציה כזו, שלפעמים יש לבן אדם אינטואיציה והוא יודע לכוון מה יהיה. יש לו ריכוז גבוה והוא יודע לרכז את עצמו בצורה מאוד חזקה והוא באמת מכוון בסופו של דבר לתוצאה המסוימת הזו. אז המצב הזה שאדם עושה את זה בצורה כזו, אז הרמב״ם מפרט מה אסור לעשות בזה ומה אסור לדמיין ולמה אסור לעשות את זה. שאנשים לא ידמיינו שכאילו יש בזה בעצם איזה נבואה או משהו, בסך הכל זה לא נבואה. בסך הכל יש אנשים שיש להם חושים יותר מחודדים והם פשוט מנצלים את זה לעבוד על האנשים הטיפשים כאילו שיש להם איזה דברי נבואה. נראה את הלשון של הרמב״ם. העזרה שהוזרנו מלקסום, כלומר לעורר את כוח ההשערה באחד ממיני העוררות. הוא מעורר את כוח ההשערה בצורה מסוימת. לפי שכל בעלי הכוחות המגידים מה שיהיה, קודם היותו, כל אלה שיודעים להגיד מראש מה יהיה העתיד, לא ייתכן להם דבר זה. זה לא שהם באמת נביאים ויודעים מה יהיה, אלא מפני שכוח ההשערה שלהם חזק. יש להם פשוט חוש, אינטואיציה מאוד מרוכז ומאוד מאוד מפותח, ויראה על פי רוב כפי האמת והנכון, ובדרך כלל הם יודעים לשער את ה...
על פי רוב.
בדרך כלל. לפיכך, מרגישים מה שיהיה. ויש להם יתרון זה על זה, כמו שיש לכל בני אדם יתרון זה על זה בכל כוח מכוחות הנפש. כמו שאחד יש לו כוח ראייה מפותח, אחד יש לו כוח שמיעה מפותח, אחד יש לו כוח אינטואיציה מפותח. והכרחי הוא לבעלי הכוחות ההשערתיים האלו, אומר רמם, כל אלה שיש להם את הכוח הזה, ההשערה המפותחת, כדי לעורר את הכוח הזה, אז הכרחי לעשות איזה מעשה כדי לעורר בו את כוחו ולעודד את פעולתו. הוא צריך לעשות איזה משהו שיעזור לו בריכוז המחשבתי שיוכל באמת לכוון את העניין. יש מי שמכה במטה על הארץ הקאות תקופות וצועק צעקות משונות ומפנה מחשבתו, ועושה כך זמן ממושך עד שיראה לו מעין מצב התעלפות ויגיד מה שיהיה. כבר ראיתי זאת פעם במערב הפנימי. רמב"ם אומר שראיתי פעם אדם כזה, הוא עושה פעולה מסוימת בצורה ממושכת וזה מרכז אותו מאוד, ואז הוא יכול לעורר את הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ויש מהם מי שזורק אבנים קטנות ביריית אור, הוא מעריך להביט בהם ואחר כך יגיד צורה אחרת, וזה מפורסם בכל מקום שעברתי בו. אומר רמב"ם, נסעתי בהרבה מקומות, ראיתי פה אנשים כאלה וכאלה, יש כאלה שמעוררים את זה בצורה כזו, יש כאלה בצורה אחרת. ומהם מי שזורק חגורת אור ארוכה לארץ, הוא מסתכל בה, הוא מגיד, הכוונה בכל אלו, כל הצורות האלה שאנשים מעוררים אצלהם את החוש הזה, לעורר את הכוח שיש בו. לא שאותו דבר בעצמו פועל משהו או מורה על משהו, לא בגלל שזרקתי את הרצועה לארץ או אז הבן אדם הזה יקרה לו משהו, זה פשוט עוזר לו באופן אישי לעורר את הכוח החוש הזה שהבורא נתן לו. וזוהי טעות ההמון. אנשים הפשוטים חושבים שבגלל שהוא זרק על הארץ את החגורה, זה מה שגרם לו לדעת. זה לא קשור. כי כאשר מתעמתות מקצת אותן ההגדות, חושבים שפעולות אילו מורות על מה שיהיה. ונמשך הדבר אצלם בטעות זו, עד שחשבו שמקצת אותם הפעולות, אין הגורם שיהיה מה שיהיה. יש אנשים טיפשים שחושבים שבגלל שהוא עשה כך וכך, לכן יהיה כך וכך. זה סך הכל עוזר לו באופן אישי לרכז את עצמו. כמו שמדמים בעלי משפטי הכוכבים. לפי שמשפטי הכוכבים אינם אלא מן הסוג הזה. כלומר, שמין ממיני עוררות הכוח. גם אלה שהם רואים לפי הכוכב, רואים ככה או אחרת, זה סך הכל חושים מסוימים שאנשים יש להם, והם מעוררים את זה בצורה מסוימת. לכן אין שני בני אדם שווים באמיתת אגדת העתידות. לא כולם שווים, אצל אחד הכוח הזה נמצא חזק יותר, אצל אחד חלש יותר. אבל פי שהם שווים בידיעת המשפטים, בחוכמת הכוכבים, יכול להיות ששני אנשים יודעים את אותו חוכמה, אבל אחד יכול לראות ולגלות יותר דברים, אחד פחות. אתם רואים ולמדתם באותו חוכמה באוניברסיטה באותו זמן, למה אחד יותר אחד פחות? זה פשוט תלוי בחושים. ועושה, אחרי שהרמב"ם תיאר בהרחבה מה זה נקרא הקסם הזה, זאת אומרת, ועושה איזה מעשה שיהיה מהמעשים האלה וזולתם, מכל מה שנוהג בדרך זו נקרא קוסם. אמר השם יתעלה, זה כתוב בתורה, לא ימצא בך קוסם קסמים. אסור לעשות, אסור להפעיל את זה באופן כזה שאדם חושב ומטה את העניין. ולשון ספרי, איזה הוא קוסם? ספרי אומר, זה האוחז במקלו ואומר, אם אלך או לא אלך. מחזיק את המקל, מרוכז, אומר, אני רואה לא ללכת, אני רואה כן ללכת. ועל סוג זה של עוררות המפורסם באותו הזמן, אמר הנביא הושע אומר, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו. היה אז באותו זמן מאוד מפותח הצורה הזו של לעורר את הכוח הזה, אז הוא אומר את זה בצורה שלילית, זה פעולה אסורה. והעובר במעשה זה חייב מלכות. מה הכוונה? כלומר, הקוסם הוא מגיד עתידות על ידי מעשה שהוא עושה. לא השואל את הקוסם, לא אדם שהולך לשאול את הקוסם, אלא אדם שעושה מעשה מסוים והוא מגיד את העתידות, הוא אסור לעשות את זה. אבל שאלת הקוסם, מי שהולך לשאול את האדם שעושה את הקסמים, מגונה מאוד. לא מחייב מהקוסם, זה מגונה. במילים אחרות אתה צריך לדעת לעשות או לא לעשות. למה כתוב בשולחן ערוך, עשה לך רב, קנה לך חבר, לא לשאול בדברים כאלה. וכבר נתבהרו דיני מצווה זו בכמה מקומות בגמרא סנהדרין ובתוספת השבת ובספרי. המצווה האחרונה, מצווה ל"ב, העזרה שהוזרנו מלכוון מעשינו בבחירת הזמנים על פי מערכות הכוכבים. אסור לבן אדם לכוון את המעשים שלו מה לעשות. מתי לעשות? לפי מה שנקרא ההצטגנינים בכוכבים. והוא שנאמר, זה שהבן אדם אומר, יום זה ראוי לפעולה פלונית ונתכוון לעשותו, או יום זה לא רצוי לעשות בו פעולה פלונית ונמנע מלעשותה, אומר אני אעשה או לא אעשה לפי מה שאני רואה בכוכבים, יום זה כדאי, יום זה עשו. וזה אמרו יתעלה, זה מה שנאמר, לא יימצא בך מעונן. מעונן מלשון עונה, מלשון זמן. אסור לך לגרום ולומר עונה פלונית ראויה בגלל שראיתי בכוכבים ועונה פלונית אסורה. וכבר נכפל לב זה ואמר, התורה אוסרת את העניין הזה באופן וביטוי נוסף, כתוב ולא תעוננו. לשון ספרה, בספרה מסבירים את הפסוק הזה ואומרים ככה, לא תעוננו, מה הכוונה? אילו נותני עיתים, אילו שנותנים זמנים, לפי שהוא נגזר מן עונה. מילה תעוננו זה מלשון עונה. הרמב"ם מדגיש את זה כי בהמשך הוא יביא פירוש נוסף על המילה תעונן. כלומר, לא יהיה בכם קובע איתי מה אומר, את פלונית טובה ואת פלונית רע. אז זה אסור. וגם העובר עליו זה חייב מלכות. מי זה נקרא שעובר עליו זה, אומר הרמב"ם? כלומר, המודיע את העונות. מי שמודיע ואומר, ביום פלוני כדאי, ביום פלוני לא כדאי. זה דבר שחייב מלכות. לא זה השואל עליהם, לא זה שהולך לשאול, זה לא חייב מלכות, אלא זה שמודיע. אבל גם השאלה על דבר זה אסורה, נוסף על היותה דבר בלתי אמיתי. חוץ מזה שזה לא אמיתי, זה גם אסור, כי התורה אוסרת. והמכוון מעשיו לזמן מסוים, מתוך חישוב שיאושר או יצליח באותה הפעולה. אדם שמכוון את המעשים שלו לזמן מסוים כי הוא חושב שבגלל שבכוכבים נראה שזה מתאים אז אני אצליח, או כדאי שזה יהיה, הרי גם זה לוקח. אדם זה, גם אם הוא בא לשאול אם לעשות במקום פלוני, בזמן פלוני, הוא לא מכוון לבד, הוא בא לשאול את האדם שהוא יודע לכוון, אבל הוא רוצה לעשות בגלל זה גם מקבל מלכות, לפי שעשה מעשה. עכשיו הרמב"ם אומר בסיום הדברים שלו, שכשהתורה אומרת לא תעוננו, זה כולל עוד דבר שאסור לעשות באותו סיווי. ועוד בכלל המעשה הזה, איסור מעשה אחיזת העיניים. אסור לעשות כל מיני קונצים שאנשים חושבים שהוא עשה פה איזה פלא. אוחז את העיניים. לשון חכמים, איפה כתוב בגמרא שאסור? כתוב מעונן, זה האוחז את העיניים. והוא סוג גדול מסוגי התחבולות. מגלה הרמב"ם את הסוד לאנשים הפשוטים. אל תחשבו שהבן אדם הזה באמת יש לו איזה כישוף מסוים. זה פשוט תחבולה מסוימת. ונוסף לכך קלות תנועת היד, יש לו פשוט זריזות ידיים. עד שנדמים לאדם דברים בלתי אמיתיים. אדם שלא יודע שזה זריזות ידיים חושב שקורה כאן איזה משהו לא הגיוני. כמו שאנו רואים שהם עושים תמיד. מביא הרמב"ם דוגמה, מה עושים אותם האלה שיש להם זריזות ידיים? שמישהו לוקח חבל בידו ונותנו בכנף בגדול עיני בני אדם. כל האנשים רואים שהוא שם את זה, את החבל בתוך החולצה, ואחר כך מוציאו נחש או זורק טבעת לאוויר, מוציאה מפי אדם שלפניו, זורק את הבת ופתאום יוצא מפה של מישהו. וכי יוצא בזה ממעשה אחיזת העיניים המפורסמים אצל ההמון, כל מעשה מאלו אסור. והעושה אותו נקרא אוחז את העיניים, והוא מין ממיני הכשפים ולפיכך לוקה. אסור לעשות את זה, ומי שעושה את זה מקבל מלכות. ואם זה, חוץ מזה יש כאן עוד בעיה, הוא גונב דעת הבריות. אנשים חושבים שהוא עשה פלא, בעצם הוא לא עשה שום דבר, סך הכל הוא עשה פעולת זריזות ידיים. מסיים הרמב״ם, וההפסד הנגרם על ידי כך עצום מאוד. יש הפסד גדול, נזק גדול גורם הבן אדם הזה. למי הוא גורם נזק? לפי שהדברים הנמנעים לחלוטין נעשים אפשריים בעיני השכלים והנשים והנערים. אנשים הפשוטים חושבים שכל דבר לא הגיוני אפשרי. הנה ראיתי שפלוני הכניס חוט והוציא נחש. אז נראה לו, ומחשבתה מתרגלת לקבל את הנמנעות ולחשוב שהם אפשריים להיות. ואבן זאת, לכן יש הפסד גדול בהנהגה הזו, במסע.